יום רביעי, פרשת עקב. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים מהספר פניני לפרשת שבוע של הרב קובלסקי שליטה. היה זה בסעודת שבת קודש בבית של הסטייפלר. מדי שבת הורכבה המנה העיקרית משלושה מאכלים שונים, אחד מהם זה היה פרוסת קיל. ככה הנוהג מדי שבת בשבתו, כמנהגם של ישראל מקד מדינה. שבת אחת מסיבה כלשהי לא הגשו, לא הגיעו, לא הוגש אותו קוגל מפורסם. והביאו לשולחן את רק שני המאכלים האחרים, מקומו של הקוגל נפקד. סטייבלר ברר למה אין את הקוגל, הוא שובין שזה לא בנמצא, וכן שיביאו לפחות פרוסת הוגה. את פרוסת ההוגה נטל בחביבות, הניח בצלחת ואמר, זה במקום קוגל. שלא נחשוב, הוא אומר, שאפשר לוותר על הקוגל שמונהג ישראל ולו לשבת אחת. אז היום הוא אומר, השבת, ההוגה תשמש במקום קוגל. הסיפור הזה שמופיע בקונטרה, סלופנים מסוגלים, מרמות שמות חשוזינגר, מלמד כמה חשוב וכדאי להקפיד בכל מנהג לקיים בדייקנות כל פרט, גם בדברים שנראים אגביים, שעלולים לטעות ולחשוב שהם לא כל כך דרמטיים ומשפיעים, כי בכל פרט, בכל מצווה, כמו צורה של אמנות בסעודות השבת, יש חשיבות. אבא, נאמץ את המסר הזה. במסורת בית אבא, במנהגי ישראל, כי הוא מצוות כל פרט, כל מסורת, יש את אותם בערי קודש, יש להם תפקיד ומטרה. נקיים אותם בשמחה, בהתלהבות, ונזכה לשפע אלוקי שתמון בקיום המצוות והמנהגים לפרטיהם ודקדוקיהם. ואנחנו ממשיכים בסיפור היומי, שמובא בספר מפי האיש, אחד מצאצאיו של מרן הרגיל של אושיב זצ"ל. בחור בשבי קטנה, נכנס אליו יחד עם אבא שלו. אבא אמר שהבן רוצה לשאול קושיה במרשו. אמר רבי יושי, שפעם היה עם המייסי, עם השואל יום מישי, הוא נסע מהבית שלו למקום, ובדרך הגיע איזה עיירה, ואמרו לו בני העיירה שבסמדרש פלוני יושבים שם שני אברכים שהורגים בתורה בהתמדה. נכנס, הציג בפניהם קושיה עצומה שאתה קושיה במרשו בסנהדרין. הוא אמר להם שכשהוא יחזור בעוד כמה ימים, יעבור שם שוב, אז הוא ירצה להיכנס למסמדת, לשמוע אם יש להם תשובה. טוב, והיה היום, שחזר הביתה דרך אותה עירה, נכנס אליהם, ניגש אחד האברכים, אמר לו פלפול שלם, ביישוב של הדברים. אבל כשהוא שאל את השני, מה איתך? אז הוא אמר לו, אני אגיד לרב את האמת, יעתי בדברים, ראיתי איזה קושיה מאוד חזקה, צריכים הרבה שעות לעמול על זה. אך חבל לי על הזמן, בזמן הזה רציתי ללמוד הלאה, אז אין לי תשובה. התרגש הרב וצנזון, בא לשאול למיישב מהתשובה הזאת, הוא אמר, הובטחני בו שיהיה מוירה אירוע בישראל, ואכן לימים התפרסם אותו אברך כמר שם מברזן. וסיים הרב יושב ואמר שמהשני לא עשה כלום, הוא נהיה סוחר למסמרים. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, יש פה דברים נפלאים, מערבי צחוק זילבר זצ"ל, על מה שבאמת מחזיק את העולם. אז גודלו וסיודו החזוקו הוא זרוע נטיו, כתוב בפרשה. הוא מספר הרב זילבר שבשנת תפשין כבב, תחולה בתשקנט, רעידת אדמה חזקה. הוא מספר שלפני שהאדמה זזה, הוא הבחין באיזה כדור אש ענק, הוא היה בטוח שזה פצצה אטומית, תת-קרקעית. גם אשתו חשבה ככה. הוא אומר שלמעשה ייתכן מאוד שזה הרעידת אדמה קרתה באמת בגלל סיבה מלאכותית, הרי לא יכולנו לבדוק את רמת הקרינה הרדיואקטיבית, כך או כך, 75% מהבניינים נפגעו, מהאירוע הזה נפגעו מאוד קשה. טוב, הוא מספר שאחרי הזעזועים הראשונים יצא החוצה, ניגש אחד השכנים, ושאל איזה ברכה צריך לברך, ואז נזכרתי ברעלה שאפילו לא חשד לי איזה, שכל יכול גורס אמור לא אילום. הוא מביא את המשנה באובס, פרק הראשון, שמעון הצדיק, הוא משרה כסף הגדולה. הוא אומר, חישה דברים אוי למומד, על התוירו, על עבוד על גמיוס חסודים. הוא אומר, בזמן הפורענות, יכול לראות זה במו עיניים. הוא דומה שבכל רחבי ברית המועצות לא הייתה באותם ימים קהילה מלוכדת, בעלת חיים יהודים תוססים, כמו בית השכנת. פעלו בכמה בתי כנסת, כמה עקבות בסתר, נעשו שם מעשי חסד רבים. כשבעה, שמונה שוחטים היו בעיר, שזה היה מספר גבוה, יחסית לזמנים מהם, שניים, שלושה מהם עמדו באופן קבוע בשוק, אחד מהם בנימין השייכת. נהג להציע לשחוט בחינם, כל פעם שהוא ראה איזה יהודי שקונה אוף ופונה לשוחט גוי. מה שתשכן זה הייתה מיוחדת במינה מהבחינה הזאת, אפילו בסמרקנד היו חיי הדת חלשים קצת יותר. באופן כללי בצווקה, זאת אומרת, הילדים שמרו על מסורת. אבל אצלנו בתשכנת היו הלימודים רציניים יותר, אותי ואת הבן שלי. תושבי העיר פשוט הכריחו ללמוד את הבנים שלהם תורה. רעידת אדמה אומר דומה גם בדרגה חלשה, סליחה, רעידת אדמה דומה, אם כי בדרגה חלשה יותר, קרה כמה שנים קודם לפני זה באשכפד. גם שם היו שטענו שזו רעידה אופקית, מסוכנת יותר ממה שהיה בתשכן. אומר, זה היה אופקית, זה היה אנכית, מה ההבדל? אומר, בפורנות באשכבד נהרגו למעלה מ-10,000 איש. ומה פה קרה בתשכן? אומר, כבר בשעה 6:00 התחלתי לערוך ביקורים בתי ידידיי. אני זוכר איך הגעתי לבתים של, לבית של קרובי משפחה, משפחת וולף. אז אפרים, הוא אומר, אבי המשפחה עוד שכב במיטה, מסביבה היה שטח מלא בלבנים ואבנים, ולצא בריא בשלם בלי שום פגע. וכך הוא עבר על פני הבתים של עשרות משפחות יהודיות. וכולם, הוא אומר, נגלו לעיניי בתים הרוסים, אבל האנשים עצמם היו בריאים ושלמים. הוא אומר שבעיתונות פורסמו נתונים קשים של למעלה מ-700 רעידות משנה. הרי אותם רעידות אדמות נשכו כמה ימים, היו קשות. ובכל זאת, בכל העיר נהרגו 10 אנשים בלבד. הוא אומר, אז הבנתי את המשמעות, העולם עומד על התורה, התורה היא יסוד, ולכן זה התוצאות. הבריאות לא רוצות לראות ניסים, מעדיפים לעצום עיניים. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו שניסים גלויים עוזרים לראות ניסים נסתרים. יסוד האמונה זה להכיר בכך שכל מה שמתרחש בעולם זה נס. קחו לדוגמה, אומרת מלחמת המפרץ, הייתה בשנת תשנ"א. 39 טילי סקאד נשלחו בידי עיראק לעבר ערים בישראל, כאלה שמשוגעות בצפיפות גבוהה. מלחמת העולם הוכיחה שהפצצת ערים גורמת למספר עצום של קורבנות. הנשק המודרני, הסקאדים, מסוכן עוד יותר, אז בזמנו זה היה ככה. ובכל זאת הוא אומר, למרות הנזק האדיר מהטילי סקאד, מת רק אדם אחד בפגיעה ישירה. מומחי צה"ל, הוא מספר, הכינו בזמן המלחמת בתי החולים לקליטה של מאות אלפים שנפגעים בכל התקפה סקאדים יחידה. לפי מה הם לקחו את זה? שירות הנתונים לפי מלחמת איראן עיראק, שעל כל טיל שנפל זה רק 8-10 איש, מלבד המספר הגבוה של הפצועים קשה. ההתקפות העיראקיות על ישראל התחילו בחודש שבט, נמשכו עד אמצע אדר. הם גרמו להרס של מאות דירות. באחד התמונות, הוא מספר, נראה בניין 3 קומות הרוס לגמרי, מפגיעת טיל, ומתוכו בצצו פנים של אדם, לחוד בין ההריסות, אבל חי ונושם. אחרי זה נמצאו שם עוד בני אדם, כולם חיים. כך קרה לו פעם, לא פעמיים. 39 פעמים. אגב, הוא אומר, העונש שם של 39 מלכות מגיע על פי דין תורה לאחד שהוא חוטא, עובר למצוות התורה. הוא מסיים שמומחים לענייני צבא באירופה ערכו מחקר השוואתי בין תוצאות ההפצצה של לונדון על גרמניה, על ידי גרמניה, מלחמת העולם השנייה, בליץ המפורסם, לבין ההתקפות העיראקיות על איראן ועל ישראל, הם ניתחו את הדברים נשארו שאלה פתוחה. למה כמעט לא היו נפגעים פה בארץ ישראל? מודו שמדובר בעובדות מדהימות, ונמנעו מהבעת חוות דעת מקצועית. האם כל זה נסו? אי אפשר להגיד שמדובר במקרה ותו לא. מסיים הרב זילבר את דבריו בשאלה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה רשימה מרתקת של חידודי תורה, שמורן הגרח כנבט כשליטה משתעשע עם הנכדים שלו. זו רשימה שהתפרסמה בגילון דברי שיח, התקבלה מאחד מנכדי רבינו, הגרח כנבטי שליטה, היא כוללת אותם שאלות שהוא היה שואל חיודי תורה במשך סעודות שבת. עכשיו יעצור בזיכרון. אפילו שהגיעו בהמשך מהתארות על הדברים, כל מקום, כיוון שאינו עניין שהלכה, אלא רק לראות את חידי התורה במה משתעשי ארבעים לחדיו, רואו הדברים כמות שהם ללא שינוי. אז המילה הקטנה ביותר במילה נגימטריה, איזה שם של המוירה, זה רבי בוי ואחר רבי אבא. המילה הגדלה ביותר באותיות במגילת היסטריה, והחשדרפונים, 11 אותיות. פסוק הקטן ביותר בתיבות בתנ"ך, זה בדבר היום עם אודום שס אנוש. המשנה הקטנה של בשס בבלי, זה בנוזל, סתם לזור סלמי זיון, אחרי זה בפסוק, שמי נפטירים, אחרי זה בקמה, שוט פונו, רומר להרי שלך לפניך. המשנה הגדולה בבלי זה זבוכים, בזבוכים, דף קופי ב, 439 תיבות, אחרי זה סנדרין, 381 תיבות. המשנה הראשונה בסנדרין. הפרק הקטן יותר מתאים זה קופי זין, הגדול פרק קופי תת. הנובי הקטן שמנבים זה עובדיה, 21 פסוקים. הפרק הקטן במשנה זה פרק חלו, באטומית פרק זוב. הפרק הגדול זה בקלים פרק י"ז, 17 משנה, ואחרי זה אולס, פרק ט', 16 משנה. פרק קטן בגמור זה פרק קופה לפנשבס. פרק הגדול זה פרק ראשון של גידוש, שינוי של ניגנס. פרק בבלי שהוא בלי פריספה זה פרק בסרד וסנדרין פרק, וגם פרק חלק. עמוד הגמור הקטן שבסייד זה הוא בקמה, ע"ז עמוד א', עמוד שלם בלי פריספה. סליחה, עמוד שלם של טויס, זה בלי גמור ורשי, זה בנוזר. המסכת הקטנה ביותר של המשנה זה קונים. קינים, 7 עמודים קטנים. המסכת הגדולה זה קיילים, 30 פרקים, במשנה. המסכת הגדולה ביותר בתלמוד דבלי זה בבסרה, אחרי זה שבס. מבין פה שלהגוין זה ברוכס, אבל כבר ידוע שהגרו לא אמר את זה, המציאות שבס הרבה יותר גדולה. מסכת הקטנה בירושלים זה מקס, הגדולה זה ברוכס, הקטנה בסדר הקטן זה זרועים, הגדול טיירס, בבבלי יש 36 מסכתות, בירושלים יש 39. פסוק הכי ארוך זה במגילה אסתר, פרק ח' פסוק ט', אחרי זה פרק ג', פסוק ט'. המילה הקטנה ביותר בתנ"ך זה השם שבתחילת האזינו. השם זה אי, אות אי, השם שנכתב באות אי, ולא בצורה אחרת כנראה. אישה שחולקת עם תנא, זה מצאינו בתוספת קיילים. קיילים או בבקמה, לא ברור לי, כתוב פה קיילים, כתוב בבקמה, פרק ד' בשנתה. סיפור שמסתרה על גבי עמוד שלם ברשי, סנדרין עם ד' ב'. אותי מסכי הגדול, זה בבקמה, וזיין עמודה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם לקט מתוך מאמרו של הרב גורן ושמואל צבי גנץ שליטה על עובדות של איך נראה נופש של גדולי ישראל. אז מספר על הבן זרוב שפעם אמר לבחור שגיע לקבל את הבחה לקראת סוף הזמן בישיבה, אמר לו במשך הזמן לומדים תואר עם שיעור, זאת אומרת שוב של רם. מן הזמנים צריכים עוד בלי שיעור. כי יכול בלי גבול ומידה. סיפר השפע חיים, שפעם ראה את האנדרי אמס, בקרניץ, טייל ביער שם, מאוד חסיד עם מה הולוות אותו. הוא טייל עם ידה, כשהיה לו ביד גמור פתוחה, והוא הגע בתורה הקדושה, בשקידה עצומה, בלי שהוא שם לב לכל המלווים. ומתשמה הרלווין, סיפר שפעם אחרי שאגודת ישראל לפולין, ניהלה מאבק ציבורי קשה, לרגל עריכת בחירות, אני מספר שלקח אותו החותן שלו, עם רמס, שנסע למקום הרפא, והוא אמר לי שאני אקח צדה לדרך. איזה צדה לדרך? נדורים, מסכת נדורים קטנה, הכלי נגמור עליה נדורים. כשהיה לה רכבת, אז הוא אמר לי, הראי את האנוס בתקופה האחרונה, בגלל הבחירות, לאחת הלימוד, אז בוא נלמד קצת. ונשימה אחת, התחלנו ללמוד מסכת נדורים. וככה הלימוד הקימו הזה, המשך לסורגים כל ימי הנסיעה, ימי ההבראה, שהספקנו ללמוד את כל המסכת עם הר"ן פעמיים, מההתחלה ועד הסוף. בספר ליבם של ישראל מסופר על הלב שמחה, שהיה נוסע מדי פעם למקומות נופש, שהמטרה שלו הייתה ללמוד לימוד במנוחה, בהתבודדות שלא עשו לו. בימים שלפני ההנהגה שלו היה נוסע הרבה לערד, שם הוא התגורר לבד בדירה. היה מתקיים שם ימים ארוכים על פת המלח ומאכלי חלב. העיקר שיוכל לעבוד, להרוות את שמונו הלוהט ללימוד תורה, ובלי שני הבריות יעקבו אחריו, ובלי שעון החיים יפרד לימודו. פעם כשהוא חזר מהרד, אז הוא התבטא לפני איש אמונו, הרב חוץ את רב לזר הנדלס, שיכלתי לקבל כבר רוח הקוידש. 40 יום לא דיברתי עם בן אדם. ואנחנו ממשיכים רבותיים דפיים והלוחי, אנחנו עובדים בשעה טובה, בסימן תוף יוד סעיף בייס. האם המחזיק בדרך צריך לומר דווקא בפיו, שביטתי במקום פלוני או שדי במחשבה בלבד? וכך ולא בסימנים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשום ופי הרבנים הגאונים לגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו ללמד גם אנחנו תהנה הדפיים בעל אופן. כפי שלמדנו מי שלא הולך בדרך אבל החזיק בדרך, דהיינו שולה עצה מחוץ למקומו, אבל הוא כבר פנה לצאת, אז נחשב כל הולך בדרך יכול לקנות שביטה. שטח שמוכר לו, שנמצא בתוך תחום ביתו שבשרתו להגיע אליו לפני שקיעת התחנה. בלי שהיה במקום השבטה, ובלי הנחת מזון שתי סודות במקום השבטה, ואמרו חזל, שגם אם הוא רק ירד מקומת ביתו העלונה למטה, על מנת לצאת לדרך, ועותר הוא יצא מהחצר כאן עכשיו כמי שיחזיק בדרך, שגם אם לבסוף הוא יתעכב ולא יגיע למקום השבטה, אז הוא קונה בו שביטה. אבל באופן הזה, שלפני שהוא יוצא בפרל הדרך, ייתכן שאם הסיבה לעיכוב לא נגרמה מחמת אדם אחר, מסיבה אחרת שהיא לא תלויה בו, אלא שמרצונו החליט לשוב לביתו. ולא נחשב כמחזיק בדרך, אלא כמי שנמלח בדעתו לשבות בביתו ולא לקנות שביטה במקום אחר. מי שיחזיק בדרך וקונה שביטה במקום אחר בלי שהיה במקום שביטתו, ובלי הנחה שמזון שתי סעודות, אז הוא לא צריך לומר שביטתו במקום פלוני, אלא די במחשבה שהוא רוצה לקנות שביטה במקום הזה. יש מהראשונים שסוברים שלא נאמרה הלכה הזאת, אלא באדם שיש לו שני בתים שרחוקים זה מזה. וקניית השביטה במקום מסוים ביניהם מאפשרת לו ללכת בשבת מהבית הזה לבית אחר. שבמקרה כזה קיימת הוכחה שאכן הרצון שלו לקנות שביטה במקום שביניהם, אבל שלא במקרה כזה, צריך המחזיק בדרך לומר בפיו שביטתי במקום פלוני כדי להוכיח על הרצון שלו בקניית השביטה. פי שלא מחזיק בדרך, בין שלא יצא עכשיו מביתו אלא כבר נמצא בדרך קודם לכן, והרצון שלו לקנות שביטה במקום אחר, ייתכן שלכל הדעות, צריך לומר בפה שמיטתי במקום פלום. המשך לאמור, מי שקונה שביטה על ידי שהוא שואב בעצמו במקום השביטה, בשעת בין השמשות לכל הדעות, הוא לא צריך לומר בפי שמיטתי במקומי, אלא מה? די במחשבה שרצונו לקנות שביטה במקום שעומד בו. המחשבה הזאת לא נצרכת אלא לאדם שעומד בתוך חום ביתו ועירו, הוא רוצה לקנות שם שביטה כדי שאוכל להתרחק בשבת 2,000 אמה נוספים במקום השביטה, שהואיל והוא נמצא בתוך תחום ביתו, ובדעתו לשוב וללום בביתו בליל שבת, אז ביתו נחשב מאליו כמקום השביטתו, והמחשבה נצרכת כדי לשנות מקום השביטה מבעות שלו למקום הזה. אבל מי שהולך בדרך ולא מתכוון לקנות שביטה במקום אחר, אז הוא קונה מאליו שביטה במקום שהוא עומד בו בזמן מנשמה, שזבאים גם בלי מחשבה שהוא רוצה לקנות שם השביטה, וגם הוא ישן במשך כל זמן מנשמה. עד כאן דפני בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מי שהולך בדרך יכול לקנות שביטה על ידי אמירה בלבד, בגלל שהוא יגיע בדרך ולא רוצה להטריך אותו להגיע למקום השביטה לפני שקיעת התחנה. ככה גם רוב הולכים בדרך, אין המזון מצוי ברשותם. מי שטרם הולך בדרך אבל הוא יחזיק בדרך, אז הוא נחשב כהולך בדרך ויכול לקנות שביטה בלי שהיה במקום השביטתו, ללא הנחת מזון שתי סעודות במקום השביטה. מי שימצא בביתו ואין ברשות שלו מזון שמספיק לעירוב תחומים, ואין אפשרותו לרכוש מזון בכמות הזאת, אז יש שומרים שיכול לעשות עירוב באמירה בלבד. חוב הראשון הם חולקים על זה וכן הלוכן. נפליג מהם אחורה ונזכה בקצרה במה שנועדו באותו יום, שתי חצרות שיש מיניהם תעלה שגובה 10 טפחים, ורוחבה 4 טפחים. הרי היא נחשבת כמחיצה והן לא יכולות לרדת רוב חצרות זו עם זו. כך הדין גם בחצר אחת שחפרו בתעלה כזאת, ויש בתי מגורים משני צידה, זה שני חלקי החצר, נסתובבים של שתי חצרות, והם לא יכולים לערב זה עם זה. סיבה שרק ברוחב ארבעה טפחים נחשב את התעלה כמחיצה. יש אומרים שמפני שפחות ברוחב זה ניתן לפסוע מעברה אחד לעברה אחר ללא דילוג, וממילא היא לא מהווה הפסק בין שתי החצרות. יש אומרים שמפני שמחיצה הלכתית לא נחשבת כמחיצה, אלא כשהיא משמשת לשטח שרוחבו ארבעה טפחים. עד כאן בעניין הזה. דף היום אתה נוגדב לי, מה היו עושים עם השיער של הנזיר, וכיצד משמידים בשר בחלב? היום מותר להדליק נרות בשמן של תרומה. וכך ועלות נושאים מעניינים, נלמד היום הסרט מורה, דף למד ג'. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים. מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חפץ חיים, בסעיף שנלמד היום, כותב חפץ חיים שאיסור רכילות עוברים גם אם הוא לא מתכוון ברכילות שלו, להכניס שנאה בלב השומע על אותו פלוני. ואפילו, אפילו אם לפי דעתו בדין עשה אותו פלוני בכל זאת, אם הוא משאר שעל ידי הדברים תיכנס שנאה בליבו של השומע, עבר באיסור רכילות, והביאור המוסוף הם מציינים שמש מדברי החפץ חיים, שאם לא הייתה לו סיבה לשאר שהשומע ישנא את האדם שעליו סיפר, לא עבר באיסור רכילות, גם אם למעשה כן נגרם ככה. כן זה משמע לעיל, כך גם כתב למעשה האורך מישורים. מה עדים באדם שדיבר לעצמו ולא נזר שלא ישמעו אחרים? יכולה המקום לומר שגם באופן כזה אין לו סיבה לשער שתיכנס שנאה בלב השומעים. כולו מתכוון בכלל שישמעו. אמנם כתב פשוט אז נדברו שלכאורה נחשב, כפשיעה. הוא עבר איסור אם למעשה מישהו שמע, וכל שכן שעובר באופן שהוא סיפר לאחד. ובאותו אחד מסיבה מסוימת לא שמע. אבל אדם אחר שעמד שם כן שמע. ולשים רבותיי, חזקות יומית, פעם ירד ארבע קודש שבסרודו מבל לדבוע עם הבן הקטן שלו. ילד הכניס את הרגל למים הקרים, הוא התחיל לצעוק אוי אוי. כשהוא טבל, מסתפג, נחה דעתו והוא אמר בענה, אהה. אמר לו הרבה, מה בנצווה לעבירה? נצווה תחילתה איי, בסופו, עבירה, תחילתה ובסופה איי. כדי להתאמץ לקיים מצוות, גם יש קושי בעשייה, נזכור שהקושי, קושי הוא רק בהתחלה. אחרי זה כבר נחוש תחושת סיפוק והנאה ברובה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוחניות ובגשמיות וכל טוב סלם.